ככה זה כן תשובה. נסו רגע לחשוב על איזושהי שאלה, עושים קצת איזה תרגיל ברענון החשיבה, והעברתם את האחריות אלינו שאנחנו נעשה בשבילכם את כל את הדיבור, את הסדר, בואו נעשה קצת. ככה זה כן תשובה. נסו לחשוב על כמה שאלות בחיים שלכם, שככה זאת התשובה היחידה שאתם יכולים לחשוב עליה. כמו למשל, למה נולדתי? למה אני לא אחיה לנצח? למה אני אישה? למה בישראל? למה לפעמים המחלה הזאת? למה לפעמים המצב רוח הזה? למה לפעמים זה מצליח? יש המון שאלות על החיים שלנו שכמה שלא ננסה, לא נצליח לתת עליהם תשובה. מספקת את הדעת. ויש המון פעמים שאנחנו חוזרים למקום הזה של ילד קטן בן 3, שכל מה שהוא יכול להגיד כששואלים אותו משהו זה ככה, כי הוא באמת לא מצליח לחשוב על שום תשובה יותר טובה. ואז אנחנו כמו הורים טובים או רעים או סתם רגילים, אומרים ככה זה לא תשובה, תסביר לי למה. והמון פעמים כשאנחנו אומרים את זה לעצמנו, כל מה שאנחנו יכולים לחזור איתו זה ככה. באמת, במלוא הכנות, אני לא מצליחה לחשוב על שום תשובה אחרת, ככה. למה פתאום יש לי מצב רוח טוב? למה פתאום יש לי מצב רוח רע? יודעת, ככה. למה קמתי על צד שמאל, ככה. ככה הזה, הוא משהו שהבודהיזם מתחילתו מסתכל עליו. הבודהיזם מתחילתו שואל למה הדברים הם כמו שהם. איך קרה שהדברים הם כמו שהם? מה זה כל הדברים האלה? מה הולך פה? אני מאוד אוהבת את הלימוד המאוד פשוט הזה שהבודה לפני 2500 שנה נתן. לימוד שאומר, תתבוננו במציאות ותראו שהיא ככה. עכשיו, מה זה הככה הזה? שלושה דברים שאם אני מסתכלת על כל דבר בעולם הזה, אני יכולה להגיד שתמיד הם ככה. ואני רוצה להזמין אתכם ככה להקשיב ככה, כמו שערן הזכיר, להקשיב באוזן ביקורתית ולנסות לתפוס אותי. לנסות לראות איפה אתם יכולים להביא הוכחה שלא. אוקיי? אז אני אנסה לשכנע אתכם, ואתם תנסו להתנגד. לא להתנגד סתם ככה, אלא להתנגד בחוכמה. לתת באמת דוגמה למשהו שיפריך את התיאוריה שאני רוצה עכשיו להציג בפניכם. תיאוריה שהבודה במעט מילים קרא לה דוקה אניצ'ה אנטה, ובהרבה מילים הוא דיבר משהו כמו 25 שנה על הדברים האלה. ניסה להסביר אותם בכל מיני צורות. הדבר הראשון שהבודה מצביע עליו הוא ש אנחנו יצורים חיים, ומשום שאנחנו יצורים חיים יש לנו חוויות. והחוויות שלנו לא תמיד נעימות לנו. ככה זה. עוד לא נולד האדם שמרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא נפטר, כל החוויות בחיים שלו יהיו נעימות. זה ככה. אוקיי? ככה הראשון שאתם מוזמנים להפריך אותו. דוקה, דוקה, יסוד של חוסר סיפוק, יסוד של כאב, יסוד של חוסר נחת שקיים בעולם הזה. יש לנו גוף, ומשום שיש לנו גוף, יש לנו כאבים שקשורים בגוף. כשהגוף נפצע, או כשהגוף מזדקן, או כשהגוף מאבד יכולות שפעם היו לו, או שהגוף מאמץ תכונות שפעם לא היו לו, כמו שערות בצבע אחר, כמו מרקם אחר של הבשר, או מרקם אחר של העצמות. יש חומר בעולם, וחומר לא כל הזמן נותן לי את מה שאני רוצה. אני מאוד אוהבת את האמירה שהמפגש ביני לבין המציאות הוא לא תמיד הרמוני. לפעמים המפגש שלי עם המציאות הוא לא הרמוני, במובן הזה שאני פוגשת דברים שלא רציתי לראות. פוגשת דברים שמכאיבים לי, אני פוגשת דברים שמכעיסים אותי, אני פוגשת דברים שמתסכלים אותי. והמפגש הזה שלי עם המציאות הוא מין מקום שבו המציאות לא עונה על הציפיות שלי. ויש שם חוסר הרמוניה. ובחוסר ההרמוניה הזאת יש תחושה לא נעימה. זה מה שהבודה קורא לו דוקה, סבל, חוסר סיפוק, חוסר נחת. שמי שינסה להפריך את זה יגיד, אבל לפעמים נורא נעים. נכון, הרבה פעמים נורא נעים, וטוב שכך. הרבה פעמים נורא 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 נעים, וטוב מאוד שכך. גם כשנורא נורא נורא נעים, יש לנו איזה משהו שהוא לא מושלם. נסו לחשוב כמה מהדברים בחיים שלכם באמת מושלמים לגמרי, בכל כיוונים. רן דיבר קודם על מערכות יחסים. מערכת יחסים אחת בחיים שלכם שהכל הכל הכל מושלם בה והיא בת יותר משבוע. אוקיי? כי לפעמים בהתחלה זה ככה. שאין שם שום דבר מגרד, שום דבר מציק, שום דבר חונק, שום דבר מרוחק. זה הרי לא קיים. כל מערכות היחסים שלנו יש בהם לפחות גם וגם. נסו לחשוב על חפץ שיש לכם. והוא מושלם מכל הכיוונים, מכל הכל, גם המשקל שלו וגם הצבע שלו וגם החוזק שלו וגם המחיר שלו. כן, אם כבר ראיתי את זוג נעליים המושלם הזה בחנות, תמיד משהו שם יהיה לו. כן, הדימוי הזה של למדוד נעלים מאוד מדבר. כמה קשה לנו למצוא נעל שתהיה לנו נעימה, וגם כשאנחנו מוצאים אותה, כמה זמן היא נשארת נעימה, יפה, חדשה, מריחה טוב, וכמה מהר היא הופכת ללא. לא נעימה, לא יפה, לא מריחה טוב, לא. שהיא יקרה מדי. יש איזה יסוד כזה בעולם שהוא מציק. גם כשהוא מספק, יש פה משהו מציק. גם כשהוא כמעט מושלם, תמיד יש את הכמעט הזה. תמיד יש את הדבר הזה שקצת פחות ממה שרציתי. דוקה. והבודה אומר לנו, ככה זה. ככה זה, כי אין שום דבר בעולם שנברא בשביל לספק אותי. פשוט כשאני, או במילים אחרות, כשאלוהים ברא את העולם, הוא לא ראה אותי לנגד עיניו. הוא לא ברא אותי, אני עוד לא הייתי שם, הוא לא התייחס אליי. ולכן העולם אף פעם לא יתאים לי כמו כפפה ליד. תמיד יהיה שם משהו לא לגמרי נוח, לדוקה. וכשאני פוגשת את המקומות שבהם העולם לא נמצא איתי בהרמוניה, זה לא נעים. זה לא נעים ואי אפשר להימנע מזה. אי אפשר להרגיש נעים כשמשהו לא נעים קורה לי. אי אפשר להרגיש נעים כשמשהו עובד לי, כשמשהו נלקח ממני, כשמשהו נשבר לי, כשמשהו פוגע בי, זה לא הרגשה נעימה. באופן ככה היא לחלוטין. המפגש שלי עם המציאות הוא לפעמים נעים ולפעמים לא נעים, כי המציאות פשוט לא נועדה בשבילי. היא נועדה בשביל משהו אחר, אני לא יודעת מה. מאפיין נוסף של המציאות שהבודה מצביע עליו, אומר, כל דבר שאתם יכולים לשים עליו, את היד, את העין או לב, אם תישארו שהוא מספיק זמן, תראו שהוא משתנה. הכל. אז מערכות היחסים משתנות. אז הנעליים משתנות. אז האוטו משתנה. המצב רוח משתנה. הגוף הזה כל הזמן משתנה. התודעה שלי, המחשבה שלי, הרצונות שלי. ותמיד יש לי הרגשה שכולנו יודעים שהכל משתנה, זה ממש לא חדשות גדולות בשבילנו. רק שלכולנו יש את הפנטזיה שההשתנות תלך בחשבון הבנק כלפי מעלה, ובמשקל הגוף כלפי מטה. ואם זה לא הולך בכיוונים האלה, זה לא נעים. אבל שוב, המציאות לא. מי שתכנן את חשבונות הבנק לא דאג שהם תמיד ילכו כלפי מעלה. ומי שתכנן את הגוף לא דאג שהוא תמיד ילך. כלומר, שוב, יש את ההשתנות, וכאילו אנחנו יודעים אותה, כאילו זה נורא טריוויאלי לנו, אנחנו כל הזמן באיזו התמקחות עם ההשתנות. מתי זה ישתנה? מה ישתנה? לאיזה כיוון זה ישתנה? אם זה נעים, זה תמיד נגמר מהר מדי. ואם זה לא נעים, זה תמיד נמשך יותר מדי זמן. והכל משתנה. ושוב אומר לנו הבודה, אז שיקום מי שיכול להראות לי משהו אחד שלא משתנה. ככה זה. חיים משתנים, המציאות משתנה, אנחנו משתנים. המאפיין השלישי של המציאות שבודה מצביע עליו, מאפיין מאוד מעניין, שגם איתו אנחנו באיזה מערכת יחסים לא ברורה של גיל ההתבגרות קצת. הכל קשור בהכל. כל דבר שנוכל להצביע עליו, תמיד יהיה קשור בדברים אחרים. אוקיי, אתם נכנסתם פה לאולם כדי לשבת במדיטציה, כדי שאתם תוכלו לשבת במדיטציה. היה צריך להיות פה איזשהו מבנה, ציוד, קריות, אנשים נוספים שבאו ביחד איתכם, כי אם הייתם באים לבית זה לא היה נהיה כזה רטריט מדהים. צוות מטבח שיבשל לכם, מישהו שדאג לקנות את ההילים ומישהו שתפר במו ידיו את הווילונות. כלומר, היכולת שלי לשבת ולתרגל מדיטציה לא מנותקת מהקשר. אני תמיד תלויה בהקשר שיתמוך במה שאני רוצה להשיג. תחשבו על הכל בחיים שלכם. זוג הנעליים המושלם הוא מושלם בתוך הקשר. הבית שלי הוא בתוך הקשר. מערכת היחסים שלי היא בתוך הקשר. הכל נמצא בתוך הקשר. בגלל שהכל נמצא בתוך הקשר, הכל נמצא באיזה מין חוסר עצמאות מעצבנת. אני הייתי רוצה להחליט לבדי. שוב, ילד בן השלוף, אני רוצה להחליט לבדי מה אני עושה בכל רגע ורגע. ושוב ושוב אני מגלה שאני בתוך הקשר, ואני לא יכולה להחליט לבדי. כי אני תמיד תלויה בכל מיני דברים. ויש לי שם איזה משהו אמביוולנטי, כי אני רוצה להיות חלק, אני רוצה תמיכה, אני רוצה להרגיש קשורה לסביבה שלי, וביחד עם זה אני רוצה שהסביבה לא תגיד לי מה לעשות. אני רוצה להחליט לבדי. ובודה אומר לנו, שום דבר בעולם לא מחליט לבדו. שום דבר בעולם לא תלוי רק ברצונו שלו. הכל תלוי בדברים אחרים. הכל תלוי בהקשר. למה? ככה זה. כי בלי ההקשר, הדבר לא יתקיים. נגרג'ונה אומר, בלי שמישהו הולך, לא תהיה הליכה. בלי שתהיה הליכה, אי אפשר לדבר על מישהו שהולך. כי מי שהולך, כשהוא לא הולך, הוא לא הולך. אז אי אפשר להגיד עליו שהוא ההולך. הליכה מתקיימת רק כשמישהו הולך. ברגע שמישהו מפסיק ללכת, הליכה מפסיקה להתקיים. ככה זה, הכל קשור בהקשר. ושום דבר לא יכול להתקיים בלי הקשר שתומך בו, שמקיים אותו, שמחזיק אותו. גם החיים שלנו, החיים שלנו בתוך הגוף הזה, קיימים כל זמן שיש אלמנטים שמחיים את החומר הזה. אלמנט של מים, אלמנט של חום, של אש, אלמנט של אדמה, של חומר וכן הלאה. וכאשר התנאים שמקיימים את הגוף הזה יחדלו להתקיים, הגוף הזה לא יתקיים יותר. כי הוא לא קיים במנותק מהקשר. ככה זה. אז אנחנו מסתכלים במציאות ואנחנו רואים שזה ככה. היא לא לגמרי תפורה למידות שלנו. היא כל הזמן משתנה לנו וגם אנחנו כל הזמן משתנים לה. והיא לא נמצאת בשליטה שלנו. היא לא נמצאת בשליטה של אף אחד אחר. היא בעצם מין מפלצת כזו שלא נמצאת בשליטה של כלום. והיא כל הזמן משתנה. היא משחקת איתנו. לפעמים היא מספקת אותנו, לפעמים היא בהרמוניה עם מה שאנחנו רוצים, ולפעמים היא לא. דוקה, אניצ'ה, אנטה. אני תמיד מרגישה שאם אני מצליחה לזכור את שלושת אלה, ולהיות עם זה בשלום, ברגע נתון, אז הכל בסדר. דברים מתחילים להסתבך לי כשאני שוכחת. כשאני חושבת שבאמת העולם היה אמור לספק אותי. באמת היה אמור להיות לי נעים כל הזמן. באמת הייתי אמורה להצליח כל הזמן. להיות בריאה כל הזמן. להישאר יפה לתמיד. וכשזה משתנה אני נורא מתבאסת, ויש משהו בהתבאסות שהוא לא רק זה שנלקח ממני, אלא גם זה שאני עומדת מול זה שאוי, זה לא היה בידיים שלי באמת. זה באמת קשור בכל מיני דברים אחרים. ואם אני מצליחה לראות וואלה נכון, ככה זה, אז גם אם הככה הזה הוא לא לגמרי נעים לי, אני יכולה להיות איתו יותר בשלום. לראות, בודה קורא לזה הכחות של הדברים. לראות את הדברים כפי שהם, לראות אותם באופן מציאותי. דברים זה אני, דברים זה הסביבה שלי, המערכות יחסים שלי. ככה הם, במובן הזה שהם לא מספקים לגמרי. שהם כל הזמן בזרימה, בהשתנות, בגדילה או התפרקות. ושהם תמיד תלויים בהקשר, תמיד תלויים בנסיבות. ברגע שאני מצליחה לראות שזה ככה, יש שם איזה שלום, יש שם איזה מוכנות להיות עם הדברים ולראות מה צומח. בשביל לראות את המאפיינים האלה של המציאות, אני צריכה להישאר שם מספיק זמן. וזה מה שאנחנו לומדים לעשות בתרגול של נוכחות, בתרגול של מדיטציה. אני פשוט לא הולכת לשום מקום. אני נשארת פה מספיק זמן כדי לראות שהמצב רוח שלי משתנה. ואז אני לא צריכה להאמין יותר שהדיכאון הזה יישאר פה לנצח. ואז אני לא צריכה נורא לאחז בתשוקה, כי אני יודעת שגם אם היא תלך אני אהיה בסדר. כי מספיק זמן נשארתי שם בשביל לראות מה באמת קורה, ולדעת שזה בסדר. מספיק זמן נשארתי עם מה שלא נעים לי בשביל לדעת שזה לא מפרק אותי. מספיק זמן נשארתי עם מה שנראה לי מושלם ונצחי בשביל לראות שהוא רק תלוי בהקשר. יש משהו בישיבה הזאת, נוחה מאוד יפה של הבודה שמניח יד או אצבע על האדמה ואומר האדמה תעיד, חייבתי להישאר. חייבתי להישאר כאן ועכשיו ברגע הזה בחיים האלה, בתודעה הזאת, במה שקורה לי עכשיו. חייבתי להישאר כדי להבין מה קורה פה. חייבתי להישאר כי יש איזו תחושה שההתחייבות, שההישארות, יש בה משהו מרפא, יש בה משהו מרגיע. למרות שהיא לא מבטיחה שהכל כל הזמן יהיה מה שאני רוצה, ולא ישתנה ולא יתלוי בכלום. ואני ככה רק רוצה לומר שמה שאנחנו מנסים לעשות בסוף השבוע הזה, זה להישאר, לגעת באדמה, ושהאדמה תעיד שלא ברחתי. במשך 48 שעות. וראיתי מה קורה פה. ואני רק רוצה לסיים במשל קטן, שיושבים פה כמה אנשים מהקבוצות שלי, אז הם שמעו את המשל הזה לפחות פעם אחת בשבוע שעבר. בשבוע האחרון המשל הזה נורא מדליק בעיני. אישה בורחת מנמר. והנמר הוא מאוד 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 מפחיד, ומאוד חזק, ומאוד רעב. והאישה בורחת. היא נורא לא רוצה שהנמר הזה יטרוף אותה, והנמר נורא רוצה לטרוף אותה. והוא עודף אחריה, והיא בורחת, והיא בורחת, והיא בורחת. והיא מגיעה לשפת מצוק, מסתכלת למטה, והיא אומרת, על ההיסטור, אין לי איך להמשיך לברוח. היא מסתכלת אחורה, והיא רואה שהנמר מתקרב, והיא מסתכלת שוב, והיא רואה מין ענף כזה של גפן, משתלשל. במורד המצוק, והיא אומרת, אני לא יודעת מה לעשות, אני אחזיק בענף הזה ואני אנסה לרדת למטה. והיא מחזיקה בענף ומתחילה לרדת למטה. היא מסתכלת למטה ולמטה יש עוד נמר, והוא גם נורא רעב, והוא גם נורא גדול, והוא גם נורא נחוש, הוא הולך לטרוף אותה. מסתכלת למעלה יש את הנמר מלמעלה, מסתכלת למטה יש את הנמר מלמטה. ואז היא מסתכלת שוב למעלה, היא מחפשת שם את אלוהים והיא רואה עכבר קטן. העכבר הקטן הזה מחרסם בגפן הזאת שהיא נאחזת בה, והיא קולטת שלא ברור מי יגיע פה ראשון למטרה שלו. העכבר הזה, הנמר שלמעלה, הנמר שלמטה או היא. וזה קצת בעיניי כמו מה שקורה לנו כששמענו דוקה ענית שענתה, איך נצא מהדבר הזה, מה נעשה עם זה עכשיו? בוא השיח. ועל השיח יש תות. אז היא כותפת את התות ואוכלת אותו. זה כל מה שיכול לקרות לנו בתרגול. שנהיה ברגע הזה בין המציאות מעל הראש שלנו לבין המציאות מתחת לרגליים שלנו לבין המציאות הזו שמחרסמת, ורגע אחד של נוכחות יש בו תות. וברגע אחד של נוכחות אפשר לטעום תות ולאכול תות ולתת לתות הזה להיות נוכח ולהחיות אותנו. זה הרגע היחיד שיש לנו. כי באמת באמת אנחנו לא יודעים מי ינצח קודם, מי ישיג קודם את המטרה שלו. המורה פמה צ'ודרון אומרת, אנחנו נולדים, זה האימה של הנמר הראשון, אנחנו מתים, זה האימה של הנמר השני, ואף אחד לא יודע כמה זמן יש לו באמצע, ומה שאנחנו כן יודעים זה שבאמצע יש עוד מלא סכנות, אז מה באמת נשאר לנו? חוץ מאשר לקטוף את הטוט הזה ולאכול אותו. ואני חושבת שלשבת במדיטציה זאת המתנה הזאת, שלהגיד לעצמי, אני לא יודעת כלום, אבל עכשיו אני נושמת, עכשיו אני כאן, את הטוט הזה אני אוכלת, כי אני לא יודעת מה עוד יש לי לעשות. ודרך ההסכמה הזאת, להיות עם הפשטות, עם המתיקות, עם החיות של החיים, אני חושבת שכל החיים מתגלים לנו. כל החיים מתגלים לנו בלי שאנחנו נזקקים לאשליה שזה לא ישתנה. בלי שאנחנו נזקקים לאשליה שזה תמיד יהיה רק טעים. בלי שאנחנו נזקקים לאשליה שנוכל לעשות את זה רק מכוח הרצון שלנו ואנחנו שליטים או קורבנות. אנחנו לא, אנחנו רק יושבים פה לאכול תות. כי יש פה תות וכי אפשר לשבת. וכי יש לנו עיניים מספיק בריאות והצלחנו לראות שיש פה תות. וזה כל מה שיש עכשיו לעשות. זאת איזושהי הזמנה לנוכחות מתוקה בין הנמרים האלה, אם תרצו. בתוך המציאות שככה היא דוקה, היא הניצ'ה, היא הנאטה. ועדיין, למרות שאני לא שולטת בה, למרות שאני לא יכולה לשנות את התכונות הבסיסיות שלה, יש לי שם את האפשרות לבחור. או שאני חיה, או שלא. או שאני אוכלת את התות הזה.